אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים. כאן תרבות 104.9 וגם 105.3 FM, שלושה שיודעים, תוכנית המדע והידע של ישראל. אנחנו כאן בכל בוקר משבע והתשע, וגם נפגשים בשידור החוזר בשמונה בערב, כך שאנחנו יכולים לקחת אתכם מיד אל המסע שלנו. אנחנו, זה אומר, בלי שרון, שרון קנטור לא נמצאת כאן עמנו, יצאה לי משימה מדעית חשובה, ואנחנו נחכה לשובה עם המחקרים החשובים. בינתיים נספר לכם שהעורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכס לויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר, וכאן באולפן נתיב רובינזון. בואו נזכיר, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. אפשר גם להזין לנו כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, וגם בספוטיפיי, באפל ובגוגל. היום אנחנו עם שעתיים שלמות ומעניינות, ואם אי פעם התחבטת אתם בשאלה הרת הגורל, האם זברה היא לבנה עם פסים שחורים, או שחורה עם פסים לבנים, או אנחנו יודעים שאתם נותנים דעתכם על הסוגיה הזו, לכן היום אנחנו נעסוק גם בעניינים חשובים הללו, ואולי גם תקבלו כאן את התשובה. עוד נשמע מיד על כמה עניינים כלכליים עבור ילדים ובני נוער. גיבורי העל, כמובן, נשלח אותם להיאבק, איך לא? בגל החום. מי יוכל לנצח את העניין הזה אם לא גיבורי העל? כל מי שיש לו כלב עכשיו לידו בבית יכול לפנות אליו בכמה שאלות. אנחנו נסביר לכם כיצד הכלב גם יכול לענות ואפילו לראות באמצעות ריחות. אני גם בענייני לשון, תנ"ך, ובקיצור, הכל כאן פרוס לפניכם לסעודת הבוקר המדעית, ואנחנו רוצים כמובן לאחל לכם בתיאבון שלושה שיודעים. אנחנו מתחילים. אפשר כמובן לתת לפליימוביל ככה להסתובב, ואפשר לכל הפעמונים במיטות הינקות להמשיך לעשות את הקולות. אנחנו עכשיו ניגע בסממן חשוב של תינוקות, כיצד הם קולטים את העברות האנושיות מהשעות הראשונות לחייהם. שני מחקרים שפורסמו לאחרונה יכולים לסייע לנו להבין טוב יותר את תהליכי רכישת השפה בינקות. המחקר הראשון מרמז שתינוקות מתחילים ללמוד לעבד בעין, כן? לא באלף, את הקולות המורכבים של הדיבור האנושי כבר בשעות הראשונות לחייהם. והמחקר השני הדגים את האופן שבו מבוגרים משוחחים עם תינוקות, והאופן הזה מסתבר זהה בתרבויות רבות. נאמר בוקר טוב לדוקטור נעמי הברון, בית הספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה. בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז קודם כל, אם תינוקות מאזינים לשידור, הם יוכלו להבין מה אנחנו אומרים, כן?
כן, מגיל מסוים.
מגיל מסוים. אז אנחנו באמת תמיד סקרנים, את יודעת, דוקטור אבון, כי אנחנו לא באמת יכולים הרי לדעת איך הם קולטים, מה הם קולטים, אבל מסתבר שהאופן שבו אנחנו משוחחים איתם, יש לו משמעות רבה.
כן, אם אתה בעצם מתחיל מהמאמר השני שהזכרת, על איך אנחנו מדברים עם תינוקות, אז כן, אנחנו יודעים הרבה שנים שבמדינות מתועסות, בעיקר בארצות הברית, כמו בכל מדעי הפסיכולוגיה, יש לנו בעיה שכמעט כל המחקר מארצות הברית, אנשים מגזימים את הדיבור שלהם לתינוקות, ואתה אומר, איפה הכדור, נכון? אתה לא בא לילד ואומר איפה הכדור.
אתה לא אומר לו, תגיד, אתה לא אומר לו, משה, איפה הכדור? אתה אומר לו, מושון, איפה הכדור?
נכון, אז אתה עושה צליל קול מאוד גבוה, וגם יש הרבה עלייה וירידה בכל, אתה אומר, וואו, זה כדור גדול, וזה כדור קטן, נכון, זה ממש מרגישים מאוד טיפשי כשאנחנו עושים את זה, אבל עובדה שאנחנו עושים את זה בעברית, באנגלית, בשפות טונליות כמו סינית ותאילנדית, אפילו אנחנו עושים את זה, ועכשיו מהמחקר הזה מסתבר שאפילו בחברות של צעדים לקטים, בחברות שיש בהם 35 איש ולא 10 מיליון אנשים.
גם שם?
גם שם. מבוגרים עושים את זה ובצורה מאוד דומה. זה היה
כלומר, כולנו לוקים בתינוקית, הדיבור התינוקי הזה, אולי באמת במקום לשוחח איתם ישירות. בואי באמת נבין לנעמי את האופן שבו הם קולטים, כי זה באמת מדהים. כבר בשעות הראשונות לחייהם, זאת אומרת, אנחנו מדברים על שעות בודדות?
כן, החוקרים בסין בעצם השלימו את המחקר עד 24 שעות אחרי שהילדים נולדו, כבר סיימו את כל השלבים של המחקר. מחקר עם שלושה שלבים, אז זה מדהים. הם השמיעו להם אפילו לא עברות שלמות, תנועות בסין, תנועות זה כאילו, אי, או, ומדדו את הגלי מוח שלהם בעצם, לא בדיוק גלי מוח, זו זרימה של הדם. בתוך המוח שלהם, לאן אדם הולך כשהם מקשיבים.
איך מדדו? שמו להם איזשהו חיישן?
מין כובע כזה, שמודד את ההחזר של האור האינפרה אדום מהגולגולת. ובעצם איפה שיש יותר דם, יש זרימה יותר של דם, אתה תראה החזר יותר חזק.
ואז למעשה...
זאת אומרת, מה שאנחנו עושים עם FMRI, אבל הרבה יותר נוח, כי לא צריך לתקוע ילדים בתוך איזו מכונה מטורפת כזאת, אלא פשוט להלביש להם כובע.
אז לא רק שהם קטנטנים ומתוקים, גם יש להם איזה מין כובע של דרדסים על הראש.
כן, אין תמונות חמודות במאמר.
יש תמונות חמודות במאמר.
לא בגרסה שלי.
אז, ואז מה? החלו להשמיע להם רצף של עברות, וממש אפשר לראות תגובה להברה תוך כדי השעות, כיצד התגובות משתנות?
תגובות משתנות. כשהם רק נולדו, אז לא ראו איזשהו הבדל. בין עברות שבנויות כמו שצריך, ובין אלה שלקחו ובאמצעות מחשב השמיעו אותם הפוך. אבל אחרי שנתנו להם להתאמן על זה קצת, ולישון שעתיים, השינה מאוד חשובה, היא מגבשת את הזיכרונות שלנו, את הקונסולידציה. אז ראו כבר שיש הבדל גדול בין עברות שנשמעות כמו שצריך, או תנועות שנשמעות כמו שצריך, ותנועות שמושמעות הפוך.
עכשיו...
בעצם הם למדו תוך ממש כמה שעות, איך נשמעות תנועות שהן. שנשמעות כמו שצריך, והם למדו את התנועות הספציפיות שישמיעו להם. כי אחת מהקבוצות ביקורת ישמיעו פשוט תנועות אחרות, וזה לא עזר לזהות את התנועות בטסט. זה לא איזה אפקט כללי, זה ממש שהם למדו את התוכן של מה שלימדנו אותם, לא אני, אבל...
זה מדהים. את מדברת על זה ככה בנינוחות, זה מדהים הדבר הזה.
אני מדברת על זה בנינוחות כי תינוקות עושים דברים כל כך מדהימים אחרי הלידה, שאני שום דבר לא מפתיע אותי יותר. בטח יודע שהם מזהים את הקול של אמא שלהם ישר אחרי הלידה, מזהים, הם יכולים להבחין בין השפה שדיברו כשהם היו ברחם ושפה שהיא מקצב שונה, והם אפילו מזהים סיפור שאמא הקריאה להם בבטן לעומת סיפור שאמא לא הקריאה להם בבטן.
וואו. את יודעת, כל אחד מאיתנו שהוא הורה, אז תמיד בתקופת ההיריון היינו אומרים ככה, בוא נדבר אליו שהוא ישמע אותנו, אתה מתקרב לבטן ואתה אומר, טוב, אחר כך הוא יצא, יכיר את הקול של אבא. אז זו לא אגדה.
לא, זאת לא אגדה. לפחות משבוע 24 הם שומעים את מה שאנחנו אומרים, אבל הם שומעים את זה כמו שאם תכניס את הראש לבריכה ומישהו ינסה לדבר איתך, בכל זאת צוחים שם במים. שומעים את זה מאומעם.
אגב, הקול שמזהים, את אומרת, זה הקול של אמא כמובן, הרי בגופיים
בעיקר,
היו.
בעיקר היא זאת שמדברת, אם אבא עכשיו יצמיד את הראש לבטן של אמא במשך 5 שעות ביום וידבר, אז...
אז בואי באמת פה נשבור את ליבם של כל האבות, כמוני, כמו רז, שתרחו לשוחח כל ההיריון עם ילדיהם, אותנו הם לא זוכרים.
לא, הם שומעים אתכם.
אה, אוקיי.
הם שומעים אתכם, הם שומעים את האחים רבים ליד, הם שומעים את כולם. מאיזשהו שלב. את אמא קודם כל, כי זה הכי קל, כי זה גם מסתנן דרך הגוף, כן? זה דרך מסננת כזאת של הגוף. אבל הם שומעים גם אתכם. האם הם מזהים אתכם? אנחנו צריכים עוד מחקרים כדי לומר את זה. אף אחד לא יותר מדי. כנראה לא יתעניין מספיק בשאלה אם הם מזהים גם את אבא עם הלידה. אבל את אמא הם מזהים, ואת השפה אפילו הם מזהים. כאילו, מחקר שהראה ששם אותם על מין... אוי... איך קוראים לזה? לא רולר בלייד. נו, שילדים עומדים על גלשן כזה.
אוקיי, כן.
אבל לתינוקות קשרו אותם לכזה, סקייטבורד, או קשרו אותם לסקייטבורד לתינוקות, ונתנו להם לזוז לכיוון הקול של אמא. יש רמקול פה ורמקול פה, והם העדיפו לזחול במרכאות, להתקדם עם הגוף שלהם לכיוון הקול של אמא.
אוי, זה מדהים. וכפויי טובה שכמותם, בסוף המילה הראשונה שהם אומרים זה אבא, אחרי כל העניינים הללו.
כן. אז, שעובדה
אצלנו. אז בוא נזכיר, המחקרים פרסמו באחרונה בכתב את Nature Human Behavior, והם באמת שופכים פה אור על, על התהליך הזה. הזכרנו גם את העניין שהשפה התינוקית במרכאות היא, היא במגוון תרבויות. מהבחינה הזו אנחנו יכולים, אני מבין, גם עם המחקר הראשון, להקיש הקשים גלובליים ללא שום בעיה, נכון?
זה תמיד מצחיד אותי, שניקח 21 תרבויות מתוך האלפים, אלפי התרבויות שקיימות בעולם, ונגיד שמשהו גלובלי. בשביל זה הייתי רוצה שנסתכל הרבה יותר על מקרי קצה. נגיד במחקר הזה, באמת לקחו תרבויות מאוד מגוונות, ובין היתר תרבות שאני עבדתי איתה באמזונה, שקוראים להם סימנה, והם לא כך מדברים עם תינוקות. פשוט לא מעניין אותם, תינוקות לא עונים, אז הם לא מדברים איתם. והם באמת היו בתחתית של המדרג, ופחות אותי השונות בין תרבויות, אמריקאים, קנדים, וגם בבייג'ין מסתבר, מאוד מאוד מגזימים את הדיבור לילדים, והתרבויות שבהם פחות נהוג לדבר עם ילדים, היו יחסית בתחתית של המדרג. אז עדיין היה אפשר להפריד שם בין דיבור לילדים ודיבור לא לילדים, אבל זה היה יותר קשה, בכל זאת. זה לא מוחק את ההבדלים שיש בין תרבויות בכדור הארץ, בתרבויות אנושיות מגוונות, ואולי אם נחפש מספיק טוב נמצא גם כאלה שבהם בכלל מדברים לילדים כמו...
אז אם ככה, לסיום שיחתנו, בוא נמליץ שאולי מקום להשמיע לילדים את בייבי מוצרט, פשוט לפתוח להם את ההסקטים של שלושה שיודעים, ואז הם גם ילמדו מדע וגם ילמדו את, את, את כל השיח.
אני לא מאמינה גדולה בבייבי מוצרט. אם תוכל להקליט שלושה שיודעים בכל מוכוון ילדים...
יש, בהסקט.
לא, אבל עכשיו תגיד עכשיו במקום... תגיד, תינוקות יכולים להבחין בין הפרות.
אני יכול למשל להגיד... תודה רבה לדוקטור נעמי הברון, מבית הספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה. אז נעמי, תודה רבה.
תודה רבה.
הנה, לכל התינוקות, שיהיה לכם בוקר טוב. תודה. כאן תרבות שלושה שיודעים, כמובן אנחנו מדברים כולנו בימים אלו על האקלים, על זיהום האוויר, הנה רעשי הקרח הגדול. זיהום האוויר גורם לתגובה אקלימית, אנחנו יודעים, אבל מתברר שתגובה אקלימית הפוכה במקומות שונים בעולם. לעתים, כמובן, החימום, אבל לעתים גם קירור גלובלי. לא כל האזורים בעולם שווים ברגישותם למזהמים הללו. המיקום הגיאוגרפי מושפע מהעניין. נאמר בוקר טוב לדוקטור גיא דגן מהמכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית. בוקר טוב גיא.
בוקר טוב.
אז כולנו כמובן נזעקים השכם וערב על ענייני האקלים, על ענייני הטמפרטורה העולה. ואתה כאן אומר לנו, חכו חברים. זה לא בכל מקום, לא צריך להתייחס לכל נקודה בגלובוס, כאילו היא חלק מהחגיגה הקשה במרכאות.
כן, אני צריך אולי לעשות הבדלה בין גזי חממה, שהם גורמים לחימום, לא משנה איפה הם נפלטים, לבין זיהום אוויר חלקיקי או אירוסולים, שלהם יכול להיות גם אפקט מקרר וגם אפקט מחמם. ובמחקר הספציפי הזה אנחנו באמת בדקנו את הקשר בין זיהום אוויר חלקיקי, אירוסולים, במקומות שונים בעולם לבין האקלים. זאת אומרת, מה האילוץ הקרינתי, או כמה הם מוציאים את כדור הארץ משיווי משקל קרינתי, אם הם נפלטים באזורים שונים. ובאמת הראינו שלמיקום של הפליטה שלהם יש השפעה מכרעת על האפקט האקלימי שלהם. כן. למשל, צריפה באזור האמזונה, באזור של אינדונזיה, שזה אזור לח וחם, יכולה לגרום לקירור גלובלי, בעוד שריפה באירופה למשל תגרום באמת לחימום גלובלי.
אנחנו הרי מדברים על, על המאמץ הבינלאומי להוריד את פליטות המזהמים. נזכיר כי בעקבות בעצם הפרסום בחמש שנים האחרונות, טמפרטורה הממוצעת, מה שנקרא, תעבור. חמש שנים הקרובות, תעבור את הקו האדום, רף העלייה של מעלה וחצי, יותר כאילו מאז ימי המהפכה התעשייתית, והמחקר הבינלאומי הזה, שכמור אתם עשיתם באוניברסיטת חיפה,
אוניברסיטת העברית.
סליחה, אוניברסיטה העברית, השיחה הקודמת הייתה על חיפה, אני עוד ככה... בוא נקפוץ מחיפה לירושלים, אתה צודק, האוניברסיטה העברית. אז נתת לדוגמה עכשיו את אינדונזיה. כן. זאת אומרת, אתם בעצם התבססתם על מודלי אקלים ממקומות שונים בעולם, גם בשיתוף עם המדענים משם?
לא, זה מודל אקלים גלובלי, זאת אומרת, הוא מייצג את כל כדור הארץ. העבודה הייתה בשיתוף עם מדענים מאוקספורד, מאנגליה. ואנחנו בעצם מה שעשינו, אנחנו סימלטנו, מידלנו את האקלים, כאשר שחררנו מזהמים ממקומות שונים כל פעם, ועשינו סדרה ארוכה מאוד של סימולציות כאלה, ובדקנו את הרגישות למיקום של האירוסולים באזורים שונים. ובאמת באינדונזיה, ולא סתם הזכרתי את המקום הזה, זה באמת איזה מין הוטספוט כזה, שדווקא שם, אגב, יש שם הרבה שריפות, כן? יש שם שריפות יער, יש שם ביעור יערות כתוצאה מפעילות האדם, והשריפות האלה, יש להם באמת אפקט מקרר מאוד משמעותי בסקאלה גלובלית. לעומת רוב שאר האזורים, למשל אירופה, כמו שאמרתי, וישראל, אגב, שיש אפקט מחמם גלובלי.
עכשיו, אנחנו הרי יודעים שחלקיקי זיהום הם מרחפים באוויר. זאת אומרת, השוני הוא גם מבחינת איך שהאזור מגיב, כלומר מה, העננים, האטמוספירה באותו אזור, איך בעצם אנחנו יכולים לבדוק את ה...
בדיוק, אז ההבדל בין האזורים השונים הוא תלוי באיך הסירקולציה, איך הזרימה באטמוספירה מגיבה לאותה הפרעה. ובאמת באזורים טרופיים חמים ולחים, מה שקורה זה אנחנו מחזקים את הסירקולציה, את הזרימה שיש גם ככה בטרופיים, וזה גורם להגברה של עננים דווקא באזורים מאוד רחוקים משם. למשל, אם עושים הפרעה כזאת באינדונזיה, זה יגביר את כמות העננים דווקא במזרח האוקיינוס הפסיפי, אלפי קילומטרים משם. והעננים האלה, בגלל שהם בהירים, כמו שאנחנו מכירים מהיום יום שלנו, הם חוסמים חלק מהקרינה שמגיעה מהשמש, יש להם אפקט מקרב. ואם מגבירים את כמות העננים, אז אנחנו יוצרים קירור. ולכן דווקא אם ייצרנו הפרעה של חימום לוקלי באזור אחד, למשל באינדונזיה, גרמנו לקירור גלובלי, כי הגברנו את כמות העננים אלפי קילומטרים משם.
כלומר, הם יכולים, כמו שאתה אומר, לבלוע את הקרינה, שזה דבר נפלא. זה אומר שאנחנו יכולים להשפיע על הכמות שלהם כדי לסייע לנו לבלוע את הקרינה בעוד מקומות?
אז יש הרבה מאוד רעיונות בכיוון הזה, זה תחום שנקרא ג'יו-אינג'ינירינג או הנדסת אקלים, והרעיון הוא באמת שאנחנו כנראה הולכים לעבור את הקו האדום בשנים הקרובות, ואולי נצטרך לפעול כדי להפחית את רמת החימום. ואחת הדרכים היא באמת לשנות את העננים, לשנות את התכונות הקרינתיות של העננים בעזרת אירוסולים. המחקר בתחום הוא עדיין מאוד בתחילתו, וזה כן. מאוד ריסקי. לא, כן, אנחנו עוד לא מבינים לחלוטין את כל ההשלכות של...
תשמע, אתה יודע, חלילה, בסוף יכולים לבוא, אתה יודע, אנשי העולם המתועס המערבי, ולהגיד, אוקיי, בואו נבעיר שרפות במקומות אחרים בעולם, כדי לקרר את העולם שלנו. זה, אני לא אומר כרגע בציניות, אתה יודע, זה יכול גם להגיע לאפקטים, מה שנקרא, שליליים כאלו.
נכון, אני חושב שהמחקר בתחום של ג'יו-אינג'ינינג לא יכול לשמש כתירוץ להפחתה, אנחנו עדיין בכל מקרה צריכים להשקיע מאמצים גדולים מאוד בהפחתה של מזהמים והפחתה של גזי חממה, זה צריך להיות המאמץ הראשון, אין בכלל שום ספק, ובכל מקרה זה לשם צריך להיות מרבית המאמצים. בנוסף, במקביל, אני חושב שאין לנו ברירה, בגלל שאנחנו כל כך קרובים כבר לקו האדום, גם לבצע מחקר כרגע לגמרי תיאורטי בכיוונים האלה של ג'יו-אינג'ינירינג, ולנסות להבין מה נוכל לעשות אם נהיה חייבים.
אז אשאל, איתן, אנחנו ככה מתכנסים לסיום שיחתנו, אשאל אותך ברשותך, אז כל המאמץ בעצם העולמי שמופנה עכשיו, מה שנקרא, להפחתת הזיהום, אנחנו אומרים כאן בשיחתנו, צריך להיות מותאם גיאוגרפית, עד כמה כבר המודעות הזו קיימת בקרב מי שמוביל היום את, את, ה, את המהלכים?
מעט מאוד. נכון להיום, זה, כן, המודעות הזאת היא נמוכה, ואני בכל מקרה רוצה להדגיש, כן, שלדעתי צריך להשקיע מאמצים גלובליים בכל מקום שאפשר להפחית, צריך להפחית, צריך להתאמץ מאוד כדי לעשות את זה. אבל לקחת בחשבון את הרגישות הגיאוגרפית, בכל מקרה זה משהו שכדאי לעשות גם בתחזיות וגם ברגולציה של הפחתה.
בוא נזכיר, הממצאים פורסמו בעצם מה? רק לפני 5 ימים.
כן, כן, שבוע שעבר.
נכון? כן, כן, זאת אומרת, כן. חדש, חדש. כבר קיבלתם תגובות, דוקטור דגן, על הפרסום הזה?
תגובות מעולם המדעי כן, אבל שום דבר עוד לא ברמת הרגולציה.
אוקיי. אז אנחנו כאמור רוצים מאוד להודות לך, נזכיר מחקר בינלאומי בשיתוף האוניברסיטה העברית בירושלים, הנה שמנו 3 סימני קריאה, שמצא שזיהום אוויר גורם לתגובה אקלימית הפוכה במקומות שונים בעולם, לעתים קירור, לעתים חימום, אבל אני אומר לך תודה באופן חם, תודה,
תודה, תודה רבה,
בוקר טוב. עושה רושם שכולנו יודעים לעלות על סוס ולומר דיו ולראות איך הוא מתחיל לדהור אל השקיעה, אם אנחנו עדיין על הגב שלו ולא עפנו הצידה. אבל לא כך פשוט הסיפור הזה של הסוסים, האבולוציה של הסוסים מעניינת במיוחד. כדי לומר עכשיו בוקר טוב לפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב אריאל.
בוקר מצוין.
אז האבולוציה של הסוסים, אפשר לומר שהיא דוגמה ככה מאוד מעניינת לתהליך אבולוציוני, עם אפילו כיוון ברור, נכון? אנחנו גם מיד נלמד אפילו על עלייה בגודל השיניים, ואתה יודע מה, בוא נלך להתחלה בעצם, ממתי אנחנו זוכרים את הסוסים הראשונים?
אז הענף שמוביל לסוסים מופיע עם ההופעה של היונקים הראשונים, אחת הקבוצות הראשונות של היונקים שאנחנו מזהים אחרי הכחדת הדינוזאורים שלה דיברנו בשבועות האחרונים, היא קבוצה של מפריטי הפרסר, קבוצה של בעלי חיים עם רגליים שהולכות ומאבדות אצבעות ונשארות בסופו של דבר עם 3 אצבעות או אצבע אחת, כשמרכז הכובד הוא על האצבע האמצעית. אז זו הקבוצה שאליה הסוסים שייכים, והענף של הסוסים מופיע כבר לפני 50 מיליון שנה, כשהנציגים הראשונים של המשפחה הזו הם די קטנים, הם בגודל של, כלומר, חתול גדול או כלב קטן, פחות או יותר.
וואו.
משם זה מתחיל. עכשיו, הסיפור שמספרים ברוב ספרי אבולוציה וברוב האתרים באינטרנט, אם תחפש בגוגל, הוא סיפור לכאורה מאוד פשוט של היגן, נקודת ההתחלה הזו, אותו יצור עם 5 אצבעות, קטן יחסית, אוכל אלים, שבהדרגה הולך וגדל, מאבד אצבעות, עובר לאכילת עשב, ואנחנו מקבלים את הסוס של היום. אבל כמו כל סיפור פשוט, הוא כמובן חלקי מאוד, כי העץ האבולוציוני של הסוסים למעשה הרבה יותר מורכב.
אגב, בעץ הזה, על פניו, אנחנו יכולים לחשוד בקרובי משפחה כמו הזברה למשל?
אז רגע, אם אני אומר סוסים,
כן.
ברור שאני כולל בתוך סוסים גם את הזברה.
כן.
למעשה הסוסים כיום, אז אולי אנחנו צריכים להתחיל לא בהתחלה אלא בסוף.
אוקיי.
הסוסים כיום הם קבוצה מאוד קטנה.
כן.
אנחנו מדברים על 6-7 מיני סוסים שקיימים כיום, שזה הסוס עצמו.
Mm-hmm.
2 מינים של חמורי בר, הפרה והרוד.
כן.
ו3-4 מינים של זברות. כל אלה הסוסים שחיים כיום, שכמובן יש לנו גם את הגרסאות המבויתות, אבל בואו נשים כרגע את הגרסאות המבויתות בצד.
אוקיי.
זה עולם הסוסים, 8 מינים בסך הכל. כשאנחנו משווים את זה לקבוצות אחרות של אוכלי עשב ואוכלי צמחים, לאיילים או לאנטילופות, זו קבוצה מאוד מאוד קטנה.
כן.
היא מעניינת אותנו בגלל שבייתנו את החמור ובייתנו את הסוס, והם מאוד חשובים בתרבות האנושית. אבל מבחינת כקבוצה אבולוציונית, הם בעצם קבוצה די שולית כיום.
Mm-hmm.
ואז אנחנו חוזרים חזרה לתחילת הסיפור, ושואלים את השאלה, אז מה קרה בין אז לבין היום? האם הם היו קבוצה שולית לאורך כל הדרך, או שהייתה להם איזושהי תקופת זוהר בדרך? ומעצם זה שאני שואל את השאלה, אז ברור שהתשובה היא כן.
כן.
כי היו תקופות שמגוון הסוסים על פני כדור הארץ היה הרבה יותר גדול. וכשמתחילים לנתח את כל מאובני הסוסים שאנחנו מכירים, הסיפור כמובן הרבה יותר מורכב, כי יש לנו ענפים שונים בתוך העץ המשפחתי של הסוסים, שהלכו לכיוונים שונים. לא כל הסוסים דהרו ישר אל התוצאה של הסוס הגדול עם פרסה שמורכבת מאצבע אחת ואכילת עשב. היו כל מיני ענפים צדדיים שהלכו לגדלים בינוניים יותר, שהתמחו דווקא באכילת עלים של עצים, שלא איבדו את כל האצבעות, אלא נשארו עם שלוש אצבעות לאורך כל ההיסטוריה האבולוציונית שלהם. אז התמונה הרבה יותר מורכבת ומעניינת.
שבעצם כל אחד, מה שנקרא, התפתח על פי אזור המחיה שלו, כפי שאתה אומר, כאן היה לאכול עלים, כאן היו צריכים דברים אחרים, זאת אומרת, כל אחד בעצם, כפי שאנחנו יודעים, מתאים עצמו לסביבה שלו.
בדיוק, בעצם כל אחד מהענפים האלה של הסוסים התמחה לסביבת חיים מאוד מסוימת. לא כולם בהכרח התמחו לחיים במישורי עשב. כמובן גם הסוסים, סוסי הבר, אבותיהם של הסוסים המבויתים, התפתחו במישורי העשב של מרכז ומערב אסיה, והזברות התפתחו במישורי העשב של אפריקה. אבל יש לנו גם סוסים שנכחדו מאז, אבל שהתמחו בחיים ביערות או בחורש או בסביבות שונות לגמרי.
כן.
עכשיו, עוד סיפור מעניין הוא שסוסים היו במקור בכל היבשות, כולל באמריקה, בצפון אמריקה, ומשם הם נכחדו. הסוסים האמריקאים שאנחנו מכירים כיום הם כולם סוסים שיובאו על ידי הספרדים ואילך ב-500-600 שנה האחרונות. אבל תחזור 1.5-2 מיליון שנה אחורה, במישורי העשב של צפון אמריקה, היו גם סוסים, לא המין שיש לנו, לא המין של אסיה, אלא מין אחר של סוסים שהיה קיים שם, ונכחד מסיבות לא ברורות לפני כמה מיליוני שנים.
טוב, הם נכחדו שם, למעשה תנאי המחיה שם לא הספיקו כדי שהסוס בגרסה היא ישרוד את החיים בצפון אמריקה?
קשה לומר נקודתית למה מין מסוים. כן. נכחד ואחר לא. היו מישורי עשב גם בצפון אמריקה, כנראה ששינוי אקלים, אולי תחרות עם מינים אחרים, לא ברור בדיוק מה קרה שם ספציפית, אבל הם נכחדו הרבה לפני שהגיעו לשם בני אדם. אבל היו גם קצת יותר רחוק אחורה, היו בצפון אמריקה ובאסיה ובאפריקה, קבוצות של סוסים שהתמחו בחיים בחורש, ואכילת עלים דווקא, ולא אכילת עשב. אז השינויים האבולוציוניים האלה התרחשו במקביל בכמה ענפים שונים, בכמה יבשות שונות. כלומר, הסיפור שהעץ האבולוציוני של הסוסים הוא עץ מפוצל ומסועף ומורכב עם אותם תהליכים שהתרחשו במקביל בכמה ענפים שונים. שזה אגב סיפור אבולוציוני קלאסי. כמעט כן, כל כן. סיפור אבולוציוני שנסתכל עליו נראה את אותם סיפורים של אבולוציה מקבילה. של אותם תהליכים מתרחשים בענפים שונים, לפעמים במקומות שונים על פני כדור הארץ, בסביבות דומות.
עד כמה, כפי שגם הזכרת, אנחנו בייתנו את הסוסים, וכמובן, אתה יודע, הם הפכו להיות אולי משהו שונה. עד כמה לנו יש אחריות, מה שנקרא, בכיוון השונה שקרה לסוס ככה בדרכו?
אז הסוס המודרני הוא ללא ספק תוצר של ביות, כלומר של ברירה מלאכותית, לא ברירה טבעית. עצם העובדה שאנחנו מוצאים מאות זנים של סוסים, החל מסוסי מרוץ ודרך סוסי מסע כבדים ועד סוסי פוני קטנטנים.
וכוכבי מערבונים כמובן, כן.
וכן, והסוסים המפורסמים של צפון אמריקה שכאמור
כן. הם בכלל מספרד, כן.
סוסים שהתפרעו, סוסים מבויתים שברחו לבר. זה הסוסים של המערבונים. אז כל השינויים האלה הם שינויים של כמה אלפים בודדים של שנים האחרונות, לכל הכיוונים האלה, וזה ללא ספק אנחנו.
כן.
אבל הסוסים שאבותינו מצאו והתחילו לביית לפני כנראה לא כל כך הרבה זמן, כמה אלפי שנים בסך הכל במערב אסיה, היו סוסים שעברו אבולוציה והתמחו לחיים במישורי עשב.
אריאל, במושגים של אבולוציה אלפי שנים זה כלום.
זה כלום, ודאי.
כלום, זה ככה.
כל תהליכי הביות מתרחשים מאוד מאוד מהר בגלל שהברירה היא הרבה יותר חזקה. הסלקציה הרבה יותר חזקה מאשר הברירה הטבעית. בגלל שבוחרים באופן מודע או חצי מודע את הצאצאים שמתאימים ביותר לאיזשהו דגם, איזושהי תוצאה סופית. עכשיו, אם נחזור לסוסים האחרים, באפריקה יש לנו כמובן את כל קבוצות הזברות, ששונות זו מזו בדגם הפסים, אבל מבחינת מבנה השלד, אין כמעט הבדל בין הזברות השונות, וכל אחת מהן התמחתה באזור מסוים, אלה בערבות של דרום אפריקה, אלה בערבות של מזרח אפריקה, אלה במזרח אפריקה יבשה יותר, אבל כל המינים של הזברות מאוד מאוד קרובים זה לזה, למעשה כמעט אי אפשר להבדיל ביניהם, למעט ההבדלים בדגם הפסים.
אולי תפצח לנו את החידה שבה התחבטנו שהיינו ילדים, האם זברה היא לבנה עם פסים שחורים או שחורה עם פסים לבנים? בתור ילדים אנחנו שברנו את הראש.
אני חושב שהתשובה היא לבנה עם פסים שחורים.
אה, אוקיי.
למרות שאפשר היה לטעון גם אחרת, כן. כי הפיגמנטציה, הצבע השחור, הוא בעצם התוספת. האין צבע זה הלבן, והשחור זה הוספה של משהו.
אז אם ככה פיצחת לנו חידת ילדות, דע לך. זה עכשיו כבר היה שווה את כל השיחה.
כן. זהו, זה סיפור הסוסים, מהתחלות קטנות דרך הרבה ענפים, עד שכיום אנחנו מוצאים קבוצה קטנה, מצומצמת, עם התמחות מאוד מאוד ספציפית.
האמת היא, אריאל, סיפור בהחלט מאלף, כמו שאמרת, היום אנחנו בסך הכל עם שישה סוגים, ולאורך ההיסטוריה, ואפילו רק כמה אלפי שנים בלבד לתחילת, מה שנקרא, השינוי. אז כתמיד, אתה לוקח אותנו ככה במסע המאוד מאוד מעניין הזה, היום בינת האבולוציה עם סיפורי הסוסים. פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, תודה. בוקר טוב. חדי האוזן מביניכם שמו לב שעברנו עכשיו מן העורבה אל המלונה, מן הסוס אל הכלב. כאן תרבות שלושה שיודעים. עכשיו אנחנו עם סיפור מעניין על חוקרים שמצאו שחוש הריח של כלבים קשור לחוש הראייה שלהם ולחלקים ייחודיים אחרים במוח, והמחקר הזה מהווה צעד נוסף בדרך להבנת האופן שבו הכלבים משלבים גירויי ריח בתפקוד הקוגניטיבי שלהם. נאמר בוקר טוב לדוקטור חיליק מרום, יושב ראש ארגון הרופאים הווטרינרים וחיות הבית בישראל. בוקר טוב.
בוקר, נפלא נתיב.
שמע, חיליק, אפשר ככה לומר שהכלב מסוגל לראות במרכאות באמצעות הריח? זאת אומרת, אנחנו יכולים ככה לפשט את זה למין משפט מרשים שכזה, לא?
האמת שכן, פישטת את זה מצוין. אנחנו יודעים בגדול כבר הרבה מאוד שנים, כולנו, שחוש הריח של כלבים מפותח הרבה יותר, ומאפשר להם לבצע הרבה מאוד פעולות. בגלל זה אנחנו משתמשים בהם בסוגי עבודה שונים ככלבי הערכה. אבל המחקר המדהים ופורץ הדרך הזה שיצא מקורנל, אריקה ושל פיפ, הוא מחקר שמוכיח את אותם pathways, את אותם מסלולים, מסלולים וצמתים שמחברים בעצם בין מרכזי הראייה ומרכז הערכה במוח, וזה מדהים. זה באמת revealing.
אז באמצעות טכניקה של MRI, ממש אפשר היה לראות את הזרימה של המולקולות ליצור סוג של מפה?
בדיוק מה שהם עשו, זה גאוני, הם עשו את המחקר שלהם על 23 כלבים, והם בדקו מולקולות שונות שניתן לעקוב אחריהן. התחילו כמובן במולקולה הפשוטה והבסיסית ביותר בכדור הארץ, H2O, מים, אבל המשיכו למולקולות אחרות, והם הצליחו לבנות בעצם את המסלולים שנעים בין הקורטקס הפיריפורמי למערכת הלימבית. הם עשו עבודה מאוד יסודית ומאוד מרשימה. והתוצאה היא תוצאה משמעותית, כי אנחנו יודעים שהפער בין התאים האולפקטוריים, תאי הערכה בינינו לבין כלבים, הוא פער גדול מאוד. הם עומדים על ממוצע של כ-220 מיליון, ואנחנו במקרה הטוב עומדים על ממוצע לפני הקורונה, על ממוצע של 50 מיליון. ואנחנו יודעים שכלבים מסוגלים לאתר ריח של אדם, או ריח של משהו שהם מחפשים בשטח, עד 3 ימים אחרי שהוא הלך בו. להלן כלבי הערכה.
נכון.
או כלבי צבא שמאתרים אמל"ח, או מאתרים חומרי נפץ, או כלבים שבמחקרים האחרונים בתקופת הקורונה הצליחו לאתר תחלואת קורונה בצורה מובהקת. אנחנו יודעים שהם כן יודעים באימון נכון או בהרגלה להבחן דברים שאנחנו מאוד לא רגישים אליהם. הפעם זה, זה שם לנו את האצבע על המקומות ששם זה קורה, ואני מניח שזה יפתח מחקרי המשך מאוד מעניינים.
חיליק, עד היום בעצם לא ראינו את, את הקשר בין האף לאמנות אורפיות, מבחינת מה שקרה תפקוד קליפת המוח החזותית, אומרת, לא ראינו עד היום בעצם, אנחנו החוקרים הכוונה, לא ראו עד היום את, את החיבור הזה?
ידענו שיש חיבור כי הייתה תגובה במרכזים השונים במוח, בצמתים השונות, כאשר היו גירויים מקבילים של ראייה ושל ריח. אבל לא, לא הצלחנו למצוא את המסלולים האלה, המחקר שלהם הוא פורץ דרך אמיתי.
הוא פורץ דרך עד כדי כך שאפשר בעצם גם להבין שכלב שמאבד את חוש הראייה שלו, עדיין יכול לבצע פעולות שהוא ביצע קודם.
מעבר לזה שהוא יכול לבצע את הפעולות האלה, אנחנו יכולים להגיד היום אמירה מדהימה, וזו אמירה שיכולה לקחת גם את המחקר בבני האדם ופתרונות ללקויות ראייה למקום אחר. אני יכול להגיד לך שכלב שאיבד את הראייה שלו מסוגל לייצר תמונה של מה שהוא מריח במוח. הדבר היחידי שאנחנו מכירים בטבע שדומה לזה, זה דולפינים שנמצאים במרחק גדול מאוד אחד מהשני, והם מעבירים תמונה של אולטרסאונד, של אלכוהול, של משהו שהם רואים, סורקים אותו, ומשדרים את התמונה הזאת למרחקים גדולים מאוד, לקילומטרים רבים בים, ללהקות דולפינים אחרות, ומעבירים בעצם תמונה ויזואלית מאחד לשני על בסיס כליל.
שזה גם, אתה יודע, אנחנו רק חושבים על זה, זה מדהים. אתה יודע, אנשים ששומעים את שיחתנו, יש הרי את אנשי החתולים ואנשי הכלבים. אנשי הכלבים עכשיו, אתה יודע, אומרים, הנה, זה החברים שלנו הכי טובים, ואנשי החתולים אומרים, רגע, מה עם החבר'ה שלנו? אז ישנה שמועה שהנתונים הללו יכולים לתת אפילו רמזים גם לאופן שבו חתולים מריחים, נכון?
נכון מאוד.
שמועות נכונות, אנחנו עכשיו נרגיע את אנשי החתולים, אתה אומר.
אני לא חושב שצריך להרגיע אותם, אני חושב שאנשי החתולים יודעים שחתול זו יצירת המופת של הטבע. לאונרדו דה וינצ'י הגדיר אותה כיצירה כזו לפני מאות שנים. אבל כן, גם המסלולים האלה קיימים בהחלט גם בחתולים, וככל הנראה המסלולים האלה קיימים גם בבני אדם, באופן פחות אבל קיימים, ולכן אמרתי שהמאמר הזה, הנייר הזה שפורסם, הוא מאוד מאוד חשוב, וכרגע מתחילים כבר מחקרים בסוסים ובחתולים, שאנחנו יודעים שלשתי החיות האלה יש גם תאי ריח ומסלולי ריח הרבה יותר מפותחים אצלנו, וזה מעניין יהיה לראות את התוצאות.
זהו, אפרופו שיחתנו הקודמת על סוסים, אז כאן דומר מחקרים שיכולים להיות על סוסים ועל חתולים. מבחינת האופן שבו נעשה המחקר, לעשות את זה אצל חתולים וסוסים, זה יהיה קצת יותר קשה, לא? מבחינת הקליינטים הנבדקים, אני מתכוון.
האמת היא שלא, מהסיבה הפשוטה ש-MRI בחיות מתבצע
בהרדמה. כן.
נכון. וגם חתולים וסוסים ניתן להרדים, הכל תלוי במתקן. ומתקני הרפואה בקורנל הם מהמדהימים שיש בעולם, אז אני מניח שלא תהיה שום בעיה לבצע את זה. כמובן שזה לא פוגעני לבעל החיים.
כן, ברור. בוא נאמר, זה נעשה בהרדמה מלאה, אנחנו יודעים, זה לא משהו פולשני, זה MRI, בוודאי, אנחנו מבחינת...
פריקה של תעודה מגנטית שמתבצעת יחסית מהר, איננה פולשנית, ו... בעל חיים מתאושש וממשיך לחייו, אחרי שהוא תרם קצת ידע למדע.
אז גם הרגעת גם את אנשי החתולים. אגב, יש לי תחושה שאתה, לפי מה שנשמעת, נוטה קצת לחתולים.
לא, האמת ש...
לא, אוקיי, בסדר.
לא, אני לא נוטה לחתולים או לכלבים, אני...
האמת היא שאתה יושב ראש ארגון הרופאים וטרינרים, אתה לא יכול להסתבך עכשיו עם אף קהילה, אז זה בסדר.
זה נכון, אבל זאת לא הסיבה שאני לא רוצה להתסבך. הסיבה היא פשוט באמת הערכה שונה ומדהימה לכל אחד מהמינים.
אתה צודק לחלוטין. דוקטור חיליק מרום, יושב ראש ארגון הרופאים הווטרינריים וחיות הבית בישראל, על המחקר באמת פורץ הדרך הזה שנעשה בקורנל, אנחנו רוצים מאוד להודות לך. תודה רבה, גם הב הב וגם מיהו.
תודה רבה, זה יום נפלא.
מיהו, בוקר טוב. אנחנו עכשיו עם התחרות הארצית של מיזם השנה של יוניסטרים, אז אני יכולה לספר לכם, במקום הראשון זכתה הנבחרת של קריית שמונה והגליל המזרחי, שפיתחה אפליקציה להתנהלות כלכלית עבור ילדים ובני נוער, והנבחרת הזו של קריית שמונה הגליל המזרחי, בשותפות קבוצת תנובה והפדרציה היהודית של ונקובר, נאמר עכשיו, בוקר טוב להללי פרידברג, תלמידת כיתה י' מהאולפנה בקריית שמונה, נציגת הנבחרת של קריית שמונה והגליל המזרחי בתחרות. בוקר טוב, הללי.
בוקר טוב.
אנחנו מדברים על אפליקציה שמסייעת לילדים ובני נוער להתנהלות כלכלית נכונה. אפשר גם לעשות דרגה כל מיני פעולות, נכון? לשלם, להעביר כספים, אתם שם ממש נכנסתם אפילו לענייני חיסכון.
נכון.
ספרי לנו איך עובד העניין הזה.
בעצם האפליקציה הזאת היא בנויה על שתי פיצ'רים. הפיצ'ר הראשון זה כל ההתנהלות הכלכלית. אנחנו בני נוער עובדים, ואין לנו איך להתנהל עם הכסף שלנו בצורה עצמאית. עכשיו, לא לרוב בני הנוער יש חשבון צעיר, יש, ואין את זה בהרבה בנקים. עכשיו, אנחנו בני הנוער עובדים, הקבוצה שלי ביוניסטרים, כולנו עובדים, בעצם המשכורות שלנו, או שמביאים לנו את זה במזומן, או לחשבון של ההורים.
נכון.
במזומן כבר עוד מעט, כאילו כבר מדינת ישראל רוצה לעבור, הוא עוד מעט לא יהיה אפשרי.
עוד מעט בכלל כבר לא יהיה לנו מזומן בארנק, הכל יהיה נכון?
אז בעצם לבני נוער אין איך להתנהל עם הכסף שלנו בעצם. אז זה בעצם מה שהפיצ'ר הראשון בא לפתור. בעצם האפליקציה תהיה פנויה על חשבון בנק שסומך על הנוער ובאמת נותן לו את כל האפשרויות. בעצם אי אפשר להעביר, כמו שיש, שאתה יכול להעביר בבית, אז אנחנו נוכל להעביר בפו, בין חברים.
פו זה, רק נאמר, פו זה שם האפליקציה, כן.
כן, פו זה שם האפליקציה. בעצם לשלם דרך הטלפון, לשלם באינטרנט, להעביר בין חברים, לחלק את הכסף בין חברים. בעצם כל מה שאתם המבוגרים יכולים לעשות כיום, ואנחנו בני הנוער לא יכולים.
הללי, בוא נזכיר, את עולה לכיתה י', נכון? את בת 14. כן. האפליקציה מיועדת לגילאי 12 עד 18, נכון?
כן.
ואיך הגעתם לרעיון? זה תמיד, אתה יודע, את מסקרן אותי. מגיעים למין מיזם כזה, מייצרים מין המצאה כזו. איך הגעתם לזה?
אנחנו הבנו שזו בעיה מאוד גדולה, שאנחנו הבנו כי אנחנו עובדים, כל הקבוצה שלנו עובדת, והבנו שזו בעיה מאוד גדולה שאין לנו איך להתנהל עם הכסף שלנו, נכון. וזה התחיל כזה מרעיון קטן של רק שיהיה משהו כמו כאילו ביט או כאילו להעביר בין חברים, כאילו זה התחיל מרעיון ממש קטן, ובסופו של דבר זה התגלגל למה שיש לנו עכשיו, שזה גם שזה לא רק על ההתנהלות הכלכלית, אלא זה גם על איך להתנהל נכון. באמת כל העולם הפיננסי.
אז בואי גם נשמע קצת על, יש לכם מרכז של יזמות, נכון? שנמצא בקריית שמונה, בבית החן בקריית שמונה, ספרי לנו ככה על המקום הזה, אנחנו מבינים שאתם עושים שם ככה, באמת פעילות מיוחדת.
כן, בעצם אנחנו נוער מכל הגליל המזרחי. לא רק בקריית שמונה, באמת אנחנו כמה בית הספר בתוכנית, ובאמת כל מי שפגשתי שם, אני לא הכרתי אותם לפני כן, אני ממש ממש התחברתי אליהם, גם איך שאנחנו נפגשים עם מלא אנשים באמת שעוזרים לנו להתקדם בכל מה שהתוכנית נותנת לנו, באמת התוכנית הזאת נותנת כלים להמון המון 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 דברים, אפילו דברים יומיומיים הקטנים. לא דווקא עכשיו, אם אני הולכת לתוכנית, אז בטוח אני אהיה יזמית.
כן, כן, ברור, ברור, ברור.
אבל כאילו היא עוזרת לי אפילו לדבר מול קהל, באמת, הפחד של מה הם פתאום אני אתאה שם.
אז אני רק יכול להגיד לך קודם כל, הנה עכשיו כאן בשידור חי ברדיו, ללי, את מסבירה לנו הכל כמו שצריך. אז אני רוצה לומר תודה רבה. בוא נזכיר, מרכז פועל בשיתוף פעולה של קבוצת תנובה, מותת יוניסטרים, הפדרציה היהודית של ונקובר, והוא ממוקם בבית החן בקריית שמונה. ואת וחברייך יצרתם את הפרויקט הנפלא הזה. הללי, תודה, תודה רבה. הללי פרידברג, נאחל לכם בוקר טוב ובהצלחה. דרישת שלום לכל החברים בגליל המזרחי. תודה רבה. אז לא הייתם כאמור חושבים שיש רציחות של תאים חיים, נכון? מחקר זיהה לראשונה תהליך של רצח של תאים חיים מותקינים. מסתבר שאותם רוצחים שבדרך כלל עסוקים בבליעתם של תאים מתים, גם בולעים ומפרקים תאי מין חיים מותקינים. נאמר שלום לפרופסור הילה טולדנו, ראש החוג לביולוגיה של האדם באוניברסיטת חיפה. בוקר טוב, הילה.
בוקר טוב, נתיב.
האם המחקר הזה נעשה במה שנקרא שיתוף מחלקת המחלקה לחקירת רציחות ופלילים של המשטרה, או שעשיתם את זה לבד?
לבד.
אז כתב העת, גם בוא נאמר, Science Advance, פורסם מחקר בכתב העת היוקרתי הזה, ובואי נבין, כלומר, תאים שבולעים כאלו שמתים כבר ידענו שיש, אבל כאן באמת... אפשר לקרוא לזה רצח, נכון? בואי נהיה.
נכון מאוד.
וואו.
אז מה שאנחנו יודעים על מוות תאי, שרוב המקרים זה החלטה של התא להתאבד. זאת אומרת, יש לו מנגנונים שקובעים אם משהו לא בסדר, ואז הוא מתאבד, וזה מנגנון סופר חשוב. זאת אומרת, בגידולים סרטניים, המנגנון הזה השתבש. ולאנשים שהכל תקין אצלהם, זה אומר שהמנגנון של המוות התאי עובד בסדר.
כן.
אז בעיקר, רוב הניסיונות נעשים בצלחת, בשורות של תאים, שיש לך סוג של תא אחד. ולכן המוות הזה של הרציחות, שמסתבר שבגוף הוא מאוד פופולרי, התגלה רק בשנים האחרונות. כי אתה צריך גם את הרוצחים וגם את הנרצחים באותו מקום. ולכן מחקר במודלים חיים הוא המקום שבו הדבר הזה התגלה.
אמרת פופולרי, אתה מתחילה להלחיץ אותנו.
לא, לא. מוות תאי הוא דבר טוב. זאת אומרת, תא שהוא משובש, הדבר הכי טוב שיקרה איתו זה שהוא יצא החוצה. ובמקרה שאנחנו גילינו, זאת אומרת, באשך, שגם באדם ובכל היונקים, בעצם רבע מהתאים נרצחים, זה דווקא מוות שלא בא לפנות, כנראה הוא לא בא לפנות תאים שיש בהם תקלה, אלא הוא בא להשיג נוטריאנטים בצורה מהירה. זאת אומרת, יש לנו רקמות רגנרטיביות, כמו אור, שיער, מעי ואשלח, שהם מייצרים מאות אלפי תאים, זאת אומרת, מאות אלפי תאי זרע נוצרים באדם בדקה.
כן.
ומי שאחראי על היצירה הזאת, זה בעצם תאי הגזע של הרקמה. באופן שהם עושים את זה תאי גזע, הם מתחלקים בצורה כזאת שאחד נשאר תא גזע, והשני הולך לכיוון של התמיינות. במקרה הזה של השח, לייצר תא זרע. והתמיינות היא לא מיידית. היא שלבים של התמיינות. רואים כאילו ברקמה תאים בכל מיני צורות וגדלים, עד שמקבלים את האופי הסופי שלהם. עכשיו, מה שכבר היה ידוע קודם, שרבע מהתאים שנוצרים בהתחלה מתים. אבל לא היה ברור איך ולמה. ומה שאנחנו ראינו, שבעצם הם קודם כל נבלעים ורק אחר כך מתים. והתאים האלה שהרוצחים, הם פשוט בולעים אותם חיים ומפרקים אותם, אז אנחנו רואים בועות מאוד גדולות של נוטריאנטים שעוברים בתוך הצנרת כנראה כדי לשמר את הפונקציה של תאי הגזע.
אילה, תראי, לא נעים לי פה להכפיש תאים מסוימים, אבל אנחנו יודעים מי הם הרוצחים, נכון?
נכון, אנחנו יודעים מי הם הרוצחים.
את יכולה לגלות לנו עוד לפני סוף הפרק, שנדע מי הרוצח?
לגמרי. אז תאים פגוציטים יש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב, גם במוח וגם בהתפתחות. הם בעצם הזקה של הגוף. זאת אומרת, תא שהוא מת, הוא מפריש כל מיני, הוא יכול לבלבל את הסביבה, הוא מפריש כל מיני חומרים, אנחנו לא רוצים להיות חשופים אליו, ואנחנו רוצים שהוא יפונה כמה שיותר מהר. אז זה שתאים פגוציטים מפנים תאים מתים, ידוע הרבה שנים, ויש לזה המון אפליקציות והמון חשיבות. אבל פה אנחנו רואים שבמקרים מסוימים הם פשוט בולעים תא חי, מרסקים אותו, לוקחים את מה שצריך ממנו ומשתמשים בחומרים שלו. והקרבת הפרט לטובת הכלל.
את מדברת כאן באמת על התקדמות, זאת אומרת, שלא ידענו קודם. אתם בעצם ערכתם את, את המחקר בתאי מין של זבוב הפירות?
נכון מאוד.
זו בעצם חיית המודל. למה היא בעצם היעילה ביותר מהבחינה הזאת?
זבוב הפירות היא חיית מודל מדהימה. היא נחקרת כבר 100 שנה. אנחנו יודעים כל גן את התפקוד שלו. אנחנו יודעים לעשות נוקאוט לכל גן בכל תא. היא מערכת שתרמה הרבה מאוד למדע, מהגילוי של גן לגמדות, ויש 6 פרסי נובל למחקרים שנעשו בדרוזופילה, למשל התפתחות, כל הסדר של הדלקת תוכניות התפתחות, כאן יהיה הראש, כאן יהיה החלק האחורי, כל זה, כל הסדר הזה התגלה בזבוב. זאת אומרת, דברים שהם בסיסיים, חלוקות של תא והתפתחות, כל מה שקשור לסדר גנטי, זבוב זה המודל לעבוד בו, יש לו את כל הכלים, הוא גם מודל מצוין לאייג'ינג, זבוב בין 30 יום הוא כבר, אם מסתובב עם מקל, הוא כבר לא אף, ואז זה מודל מצוין לחקור הרבה מאוד מנגנונים בסיסיים.
את והצוות שלך במעבדה כאמור חקרתם את, כפי שאת אומרת, את חיית המודל היעילה הזו בגיל 26 יום, כבר מפנים לו מקום באוטובוס, זה יפה, עושים ככה מקום לקשיש. אמרי לנו, אילה, את יודעת, אנחנו כאשר שומעים על מחקר כזה, כמובן אנחנו מנסים לחשוב גם על חשיבות ההמשך שלו, מן הסתם ישר אנחנו חושבים על תאי סרטן.
לגמרי. מה שמחקר בחיות מודל נותן, זה ממש להבין את, to pinpoint, את המנגנון המולקולרי. אם אנחנו נדע מה עושה להם to switch on off, בעצם יש לנו תאים פגוציטים בגוף. אנחנו נדע להנחות אותם לכיוונים האלה. זה צריך להיות הכיוון.
זאת אומרת, אנחנו נוכל, מה שנקרא, לכוון אותם, את אותם רוצחים, להפוך אותם לרוצחים סדרתיים מטעמנו, רוצחים סחירים. זאת אומרת,
אם אתה תדע להפעיל אותם ולעצור אותם, כי אתה לא רוצה גם שהם
יפגעו בתאים,
בדיוק, ישתוללו, אז זה יכול להיות כיוון מאוד מעניין לטיפולים בסרטן.
זה משהו מעשי, נכון? זאת אומרת, אנחנו יכולים ללמוד לשלוט בהם. זאת אומרת, זה אני כבר מקדים את המאוחר, אבל זה משהו שאפשר לבצע אותו. אנחנו מקווים.
בדרך כלל, מה שאנחנו חושבים שעושה און-אוף, יכול לעשות און-אוף גם במקומות אחרים. אז צריך להשקיע המון מחקר, לדעת איך לעצור את זה. האם אנחנו רוצים לעשות פה התערבות שהיא גנטית, או התערבות בכימיקלים, למצוא כימיקל שעושה רק את זה. זאת אומרת, זה דורש עוד מחקר.
דיברנו אותם פגוציטים שאוכלים את התאים, כאשר הם, מה שנקרא, בולעים אותם, זה מצב שבו התא עדיין גוסס, או שהוא כבר מת לחלוטין, במצב הרגיל, לפני שקלטנו שהם גם אוהבים לעשות זה כשאתה חי.
אז מה שאמרת, זה בדיוק האופן שבו גילינו את זה. זאת אומרת, פיתחנו איזושהי שיטה להסתכל על הרקמה בלייב. זאת אומרת, מה שלעשות סרט, ולראות את סדר האירועים, מה קורה קודם. אם אתה היה מת קודם, אז היינו רואים דגרדציה של החלבונים שלו, הדנ"א היה מתחיל להתפרק, ממש רואים מין בלגן כזה לפני. אבל פה אנחנו רואים שהוא נבלע חי, ממש הכל תקין אצלו, החלבונים, ה-DNA, ורק אחר כך אנחנו מתחילים לראות שהתא שבולע לועס אותו.
אז מכאן אנחנו יכולים באמת, כפי שאת אומרת, להבין את האופן שבו, את אומרת לועס אותו? טוב, ממש. רואים את זה? רואים
את הדברים.
מה רואים במיקרוסקופ?
זה תהליך ארוך, זה כמה שעות, זה סרטים מאוד מאוד יפים.
איזה יופי.
אתה בהתחלה רואה את ה-DNA, הוא ארוז, מאוד חזק, אתה רואה אותו מקופל, יפה, ובמהלך הסרט אתה מתחיל לראות אותו ממש הופך לענן, והתהליך הזה של המוות הוא בעצם החמצה, זה ממש כאילו שופכים על התא חומץ. אתה רואה את ה-PH שורד, ואת כל התא מוחמץ, ותוך כדי זה מתפרק.
מה אני רוצה לומר?
רצח בחומצה.
כן, לא, תקשיבי, זה פרק לגמרי של רצח מאדום לשחור, או במקרה הזה, ממעבדה למעבדה, ואנחנו נחתיר אותך עוד מעט, בתור יושב ראש מחלק הרצח, ולא סתם, מה שנקרא, חוקרת במעבדה. זה מדהים. פרופסור אילת אולדנו, ראש החוג לביולוגיה של האדם באוניברסיטת חיפה, על רצח והתאבדות תאים. הסדרה בקרוב בנטפליקס, אנחנו מקווים. לפי הטור שלך זה יהיה מאוד מעניין. אז אילה, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה רבה
לכם, בוקר טוב. כאן תרבות שלושה שיודעים, שאלה חשובה לעת בוקר, מתי לאחרונה ביקרתם באוגרית? כן, כן, עיר נמל שוקקת. ושם אפשר באמת לחוות את החופשה המיטבית, אבל זה כמובן אם הייתם חוזרים במנהרת הזמן עד סוג של 1,200 שנים לפני הספירה. מי שחזר במנהרת הזמן וחזר חזרה עלינו כדי לספר על כך הוא דוקטור אילנה בקסיס, שמיד ייקח אותנו, שדרן הסקט, נזכיר דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ייקח אותנו מיד לימים הללו. שלום אילן, בוקר טוב.
מאזינים ולך נתיב, וברוך הבא לשירות מילואים פעיל בתוכנית, מה שלומך?
אכן, זומנתי לשירות מילואים. שמע, אתה לוקח אותנו עכשיו באמת לאותה עיר נמל, היא בעצם בלטקיה, בסוריה של ימינו, נכון?
נכון, אכן, אכן, והיום אגב נמשיך בעלילות הקאט שדיברנו בפעם שעברה. כזכור למאזינים ולך שאתה מאזין קבוע, כידוע, הפינה שעברה נגמרה במותו של הקאט, יתפנו הוצנח ממעל והיכה את הקאט למוות, והקשת הפילית שבגללה הוא נרצח הגיעה לאלה הנאצ סוף סוף, ופה הלילה קיבלה תפנית ממש ממש לא צפויה שתלך ותסתבך. עכשיו, משום מה, ענת לא הגיבה בשמחה אלא בבכי, כנראה הבינה את חומרת מעשיה והתחרטה, וענת, האלה ויתפן, וזכיר החרב שלה, אמנם התגברו על כוח הכבידה, אבל הקשת הפילית כפופה לו בכל רגע נתון, והקשת הפילית פשוט, זו שבגללה הוא נרצח, נפלה למים ונשברה. עכשיו, לא נאמר במפורש, אבל גם החיצים כנראה ניזוקו. עכשיו, השאלה, מה היא תעשה בקשת שבורה? יש פה סוג של סגירת מעגל סמלית, שהקשת שמסמלת את העון הגברי שניתנה לדנאל עם הולדת בנו, נשברה עם מות בנו, ובנוסף לרצח המיותר בדיעבד, הלו הקשת בסוף לא הגיעה אל ענת, בעל אל הגשם מאוד כועס, וכשהוא כועס, לא יורד גשם. עכשיו, בעקבות הגשם, הרצח מתחיל לפי סימני בצורת, ואני רוצה להזכיר לך נתיב שכל המרחב תלוי בחסדי שמיים.
כן.
אין פה נערות ענק כמו היאור או הפרוט והחידקל, ובצורת משמע גזר דין מוות. עכשיו, יש כמה שורות חסרות, ועל הבמה עולה אחותו של הקאט, על מה בשם פורטו, פורטו בריין, עין כזה עם גרש כמו רזה. משמעות השם פורטו באוגריתית זה נערה או על מה, והמקבילה העברית היא כמובן פועה, המילדת ממצרים. עכשיו, דניאל טרן יודע על מות בנו, ואינו שם לב לבצורת, אבל פורטו דווקא כן. ובא ליל הגשם איננו, וכשהוא איננו אין גשם. אני מזכיר אגב שחקלאות התלויה בחסדי שמיים כמו חקלאות בעל. עכשיו, ופורטו הבחינה בנשרים מרחפים, מבינה שנשר משמעו נבלה, ונשרים משמעם נבלות, והרבה נשרים משמעם הרבה נבלות, והרבה נבלות משמעם בעיה מאוד 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 גדולה. והיא במר יושע כך היא קראה את הבגדים של אביה כדי להסב את תשומת ליבו, ואז דניאל סוף סוף הבחין בבצורת וזעק אל העננים. עכשיו, דניאל ביקש מביתו לרתום את החמור ולקח אותו לסיבוב בשטח לראות מה קורה את נזקי הבצורת, והוא גם ייחל שמיני הדגן יעשו על ידי הקהט. מבחינתו עדיין חי, אך רק בשלב הזה מתבררת האמת המרה, הקהט נרצח. ובאופן דרמטי, מיד כשדניאל מקווה שהיא אוסף את היבולים, מגיעים המבשרים.
וכבר שיחה שנייה בתוכניתנו על רציחות, אנחנו מתחילים פה...
כן, כן, בשידור חוקר...
בדיוק, בשיחה הקודמת עסקנו ברצח, כן, כן.
נכון, נכון, ועל התאים שאוכלים אחד את השני.
נכון, כן.
אני מקשיב, אני מקשיב. והנה, תראה מסיב למה קרה להקהט, כתוב ככה, תחתיו הפעמים רועדים, הצעדים, מעליו פניו מזהירים, מאחוריו גבו נשבר, מתפוררות פינות גבו, נחלשים הגידים אשר בגבו. זה בכלל לא נעים פה, אורתופד צריך לעשות עבודה חזקה פה.
רצינית, כן.
עכשיו, ודניאל ביקש מבעל האל לשבור את כנפי הנשרים, הנשרים מוכלי נבלות כידוע, על מנת שדניאל יוכל לוותר אותם ולבחון את תכולת קבעתם, ולגלות האם שרידי בנו נמצאים. עכשיו, שתי בדיקות ראשונות נכשלו, אך בבדיקה השלישית הוא גילה ראיות מזפ, שאכן חלקים מגופת בנו נמצאים בקבעת הנשרים. שים לב מה קרה? ולוקח משם את הקט, בוכה ללא קץ, בוכה וקובר, וקובר קוברו במדגת הכנרת. והנה, פה יש פה נקודה ישראלית, הקט נקבר במדגת הכנרת, לא הכנרת שלנו.
כן, כן, כן.
לכן אגב, נתיב, כל פעם שתלך סמוך לחופי הכנרת, דע לך שאולי אתה פוסע בקרבת קברו של הקט. ו- דניאל הזוהם קילל את מקום הרצח, אך לא את ענת, למרות שברור שהיא הרוצחת. עכשיו, דניאל ידע שלא כדאי להתעסק, היא פשוט חתיכת פסיכית לפעמים, והאבל נמשך 7 שנים תמימות.
7 שנים תמימות?
7 שנים הוא התאבל על הבן שלו, זה בן יחיד, אולי לו בן, חוץ מהפורטו הזאת, עד שהוא קיבל בן ובסוף הבן נרצח. קצת מזכיר את אברהם ויצחק שכמעט כמעט נעקד. בסופן של השנים דניאל גירש את כל המתאבלים, ובכל הזמן הזה פורטו חיכתה בסבלנות, ובסוף בא לרעיון, פורטו תנקום ברוצח אחיה. היא מתכוננת כיהוד, דואגת להפות את זהותה, שים לב מה היה כתוב, בעיה מוחצת ואותה אדום, לובשת מדי גיבור, שמה סכין בנדנה, חרב שמה בתערה, ומעל לובשת בגדי אישה. עכשיו היא רחצה בים, אולי טקס דיוק, כלשהו, היא לבשה בגדים אדומים, יש אומרים אולי זה צבע מאגי, אולי צבע יציאה למלחמה, אולי צורכי פיתוי, אולי גם וגם, תכף נראה את זה. והיא עם בני קרב מתחת לבגדים האדומים, סכין בנדן, חרב אתר, היא יוצאת לדרכה כאשר השמש שקעה. ולאן היא הלכה, פורטו הגיע למחנה של יטפנו, זה שרצח את אחיה, והשמועה התפשטה מהר, דבר ליטפנו מובה, שכירתנו באה למחניך, הנערה באה לאוהלים, ועונה יטפנו הלוחם, קרינה והשקיני יין. תקחי כוס מידי, קובעת מימיני, לוקחת פורטו ומשקע אותו, לוקחת כוס בידה, קובעת בימינה. עכשיו, שים לב, פורטו מוגדרת כסחירתנו. זו המילה מנומסת לאישה שניתן לזכור את שירותיה המיניים, דבר שמחזק אגב את הלבושה האדום כצבע פיתוי. והעובדה שהיא סחירה במרכאות, סוללת דרכה המהירה לעול של יטפנו, יטפנו ביקש ממנה למזוג יין, והיא מוזגת יין, וכתוב ליבו ביין, יטפנו התרבב ברצח הקט, ודבריו בעצם מספקים לפורטו את האישור שהיא ניצבת מול רוצח אחיה. הגילוי מעורר את רגשותיה, שים למה כתוב, נובל ליבה כמו נחש.
נובל ליבה כמו נחש, וואו.
כן, תיאור דרמטי.
איזה תיאור, כן.
כן, פה למעשה נגמר הסיפור, הלוח השלישי כתוב, הרי נכתב הלוחות טין, לוח רביעי טרם התגלה. עכשיו, כן, חוקרים רבים סבורים כי פורטו השלים את המשימה ונקמה ברוצח אחיה, הביא את הבצורת לסיומה. אנחנו מכירים אגב את המוטיב של גיבור גיבורה שפועלים לפיקחות וגוברים על לוחם מיומן. אני אתן שתי דוגמאות מאצלנו, כן?
כן.
דוגמה אחת, יעל בסיסרה.
נכון.
יעל שדפקה אותה...
שם זה היה חלב, פה יין, שם זה היה חלב אצל יעל.
כן, כן, וכמובן יהודית, כי יש לה ספר חיצוני שלהם, משמע, היא לבשה בגדים נעים, ונכנסה למחנה הולופורנס, השקטה אותו ביין, ובסוף קרתה את ראשו. בנוסף גם נקמה על אבל לסיום הבצורת, אנחנו מכירים מהמקרא, בסיפור הוקעת בני שאול לילדי הגבעונים. ובסוף יש גם חוקרים שסבורים כי דניאל זכה לבן אחר תחת הקט, מזכיר ככה קצת את איוב, או שהקט הוקם לתחייה, גם המוטיב הזה מוכר לנו, או שבסוף פורטו הפכה ליורשת אביה, וכך תמו עולות הקט, והנה משפט הסיום נתיב,
כן.
בזאת סיימנו את הסדרה הלוגרית, יש עוד המון, אבל מיצינו לעת עתה.
תשמע, אתה יודע, ששומעים את כל הסיפורים, אתה אומר לעצמך, היא מגיעה כל פעם מישהי אחרת, משקה אותו יין, משקה אותו חלב, איך הם עוד לא הבינו, החבר'ה האלה, שכשמישהי מגיע אליהם לאוהל, לבושה יפה, מביאה משהו לשתות, איך הם לא אומרים לעצמם, רגע, משקה במערכה הראשונה, אני אמצא את עצמי מחוסל במערכה השלישית. איך הם עוד לא הבינו, כל החבר'ה האלה, תגיד לי?
מסיבה פשוטה, אנחנו, כהמין האנושי, הוא יצור מוכוון רבייה. וכשיש פה הזדמנות להשיג את טובת הנאה מינית, אז ההיגיון לא עובד, אם אתה מבין למה אני מתכוון.
אז הרציחות, מה שנקרא בתנך, מתבססות הרבה על המסר הזה. אמרנו קודם בתחילת שיחתנו שהוגרית, כאמור, באזור לטקיה, נכון. סוריה של היום. הממצאים שנותרו, יש משהו שהוא, מה שנקרא, ממשי מוחשי בעיניים? זאת אומרת, יש כמובן, אבל עד כמה הם בולטים וגדולים?
בולטים, למרות שכרגע אי אפשר לבקר בהם, היו שם לא מעט טונות חפירה. רוב הממצאים הוצאו למוזיאונים, אבל אתה יכול לבקר בתל ולראות את השרידים, את הקירות, את המבנים. יש מה לראות, אם כי לא עכשיו לצערי.
ברור, אנחנו יודעים שהרבה פעמים, אתה יודע, אזורי הלחימה הללו, יש פגיעה באתרים עתיקים.
כן, זה היה...
פה אנחנו יודעים אם יש פגיעה?
אוקיי, יש את תל, בסוריה שנשאר תל קרקר, יש שם איזה קרב גדול שאפילו אחד השתתף בו, והמשטר עשה מהתל פשוט פיתסו, כאילו יד מבוצר, והפציצו אותו, והתל שם נפגע בצורה רצינית. הדברים האלה גם קורים לצערנו.
אז בעתיד הקרוב לא נוכל כמובן לבקר שם. חפירות לא מתנהלות כבר, נכון?
לא, בסוריה הפסיקו. ב-2011 כל החפירות הפסיקו.
ואנחנו יכולים בעצם, כפי שאתה אומר, להסתמך על אותן חפירות מלפני 11 שנים. שמה, לקחת אותנו, אמרנו כמה, בערך 1,200 שנים לפני הספירה?
לא, ב-1,200 היא חרבה.
היא חרבה.
ב-1,500 לפני הספירה. העיר באמת, הייתי אומר עיר והם בישראל, למרות שזה לא בישראל, באמת עיר ועם והתרבות שלה כל כך קרובה לתרבות המקראית, והשפה כל כך קרובה לעברית, שלומדים מהתרבות כל כך הרבה על פסוקים בתנך שלא הבנו, זה פשוט, הקשר הוא מדהים.
וההגדרה הייתה נכונה לומר באמת שהייתה עיר שוקקת?
מאוד, מאוד, עיר מסחר באגן המזרחי של הים התיכון, באמת עיר מרכזית, היא נזכרת במכתבי אל המרנה, נזכרת אצל החיתים, נזכרת אצל המצרים, באמת סוג של, אם תרצה, סוג של ניו יורק של ימי קדם, באמת עיר אחת הגדולות.
ידע לך שכל פעם, אתה יודע, בשיחותינו שאתה מספר כאלה מקומות, זה מדהים אותי לחשוב, אתה יודע, שאתה בא היום, אתה רואה שם כמה אבנים, ואתה אומר, פה הייתה ניו יורק של המזרח התיכון. זה פשוט מדהים, התחלופה הזו שככה במיקומים במרחב שלנו. כתמיד תענוג אמיתי, דוקטור אילנה בקסיס, שדרן העסקי דברי הימים, על המקרא והמזרח הקדום. אני מקווה שגם בשירות המילואים הבא אנחנו כאן ניפגש. תודה, אילן.
תודה לך ולמאזינים.
שלושה שיודעים, כאן תרבות, אנחנו חוזרים עכשיו לימינו אנו, היינו קודם ככה בעניינים היסטוריים. חוקרים גילו כיצד רשת הקיפולים והקמטים שנוצרת בעת כימות של יריעות דקות, מביאה לשינוי דרסטי בתכונותיה המכניות של העירייה הפועלת כמעין, אפשר לומר, זיכרון פיזיקלי, עד כדי כך שבאופן מפתיע, לאחר הקימות מסוגלת העירייה לאחסן זיכרונות מכניים נוספים מבלי ליצור כפלים או קמטים חדשים כדי להבין את כל העניין החשוב הזה של הזיכרון הפיסיקלי בכימות הזה. נאמר בוקר טוב לדוקטור יואב לחיני, ראש המעבדה לדינמיקה של מערכות מורכבות בית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב יואב.
בוקר טוב.
שמה, שם המעבדה שלך כבר מסביר את העניינים. המעבדה למערכות מורכבות, כי תקשיב, זה מורכב. גם אנחנו ככה צללנו פנימה כדי להבין, קודם כל, שאנשים יבינו בבית, אתם לא מקמטים ניירות, אתם מקמטים יריעות.
כן, זה יריעות פלסטיק, יריעות פלסטיק דקות, משהו כמו מאית המילימטר בעובי, משהו כמו השקפים שהיו פעם, או נייר צלופן, זה קצת מזכיר, זה חומר אחר, אבל זה קצת נראה משהו כזה. בגודל גדול, בגודל של דף, אבל מאוד מאוד דק.
עכשיו, אתה יודע, כל אחד מאיתנו מדי פעם ככה לוקח נייר, מקמט אותו, זורק אותו לפח, ואף פעם אנחנו לא חושבים מה קורה שם לקמטים הללו.
בהחלט, בהחלט, ואחד הדברים הכי מעניינים במערכות האלה, שאתה יודע, אם אתה לוקח עירייה שטוחה לפני שעשית על המשמשה, לפני שכימדתי אותה, מבחינה פיזיקלית היא ייצור די פשוט. אבל מסתבר אחרי שמקמתים אותה, אני מדבר על כימות די אגרסיבי, ממש מצ'קמקים אותה כמו שצריך, התוצאה היא חומר עם תכונות שונות מאוד. אחת התכונות הכי מפתיעות של המערכת הזאת היא היכולת שלה לקודד ולאחסן זיכרונות מכניים. למה הכוונה? אם יודעים לקרוא את הזיכרונות האלה, אז יריעה מצ'וקמקת כזאת יכולה לספר לך איזה כוחות פעלו עליה בעבר, במשך כמה זמן פעלו הכוחות האלה, באיזה סדר הם פעלו, כמה היא נמחה, כמה היא נמתחה, אפילו ימים, הרבה ימים אחרי שהדברים האלה קרו.
אז אתה אומר שהצ'קמוק הזה תומן בחובו אינפורמציה רבה, יש לכם שם? איך אתם מגדירים את זה?
זיכרון מכני, זה זיכרון מכני. זיכרונות מכניים הם דברים שאנשים מכירים אותם ממערכות אחרות. אנחנו כפיזיקאים של חומר מעובה, אנחנו רוצים להבין את העולם החומרי שמסביבנו. יש דברים שמבינים טוב מאוד, מתכות, מוליכים, דברים כאלה. ויש משפחה שלמה של חומרים לא מסודרים, שמאוד קשה להבין אותם. אנחנו עדיין נאבקים בכל מיני שאלות שם, ואחד התכונות של החומרים הלא מסודרים האלה, זה באמת היכולת שלהם להפגין זיכרון, אז זה דבר שהכירו. מה שמעניין הוא שהעיריות המצ'וקמקות האלה, מסתבר שהם גם חלק מהמשפחה הזאת, אבל בגלל שהיצור הזה ייצור גדול, מקרוסקופי, אפשר לגעת בו ביד, הרבה יותר קל לחקור אותו, לנסות להבין איך הזיכרון הזה עובד, מאיפה הוא בא, איך הוא מקודד בחומר, איך קוראים אותו, איך רושמים אותו.
יש הבדל, פה הכימות זה בעצם על ידי מאמץ חיצוני. זאת אומרת, זה אתם עושים.
נכון.
יש הבדל בכימות מבחינת איך שהוא מתבצע?
אתה יודע, אנחנו בסופו של דבר בדקנו כל מיני אפשרויות, האם זה חשוב או לא חשוב, באמת שאלנו את השאלה הזאת. בסופו של דבר, בניסויים שלנו, אנחנו פשוט מצ'קמקים את זה ביד, עושים את זה כמה פעמים כדי שהעסק הזה יהיה מצ'וקמק כמו שצריך, אבל זה באמת מסתבר לא כל כך חשוב. זה חלק מהתכונות של מערכות לא מסודרות, שהעיקר שהן לא מסודרות, לא תמיד זה מאוד חשוב, איך בדיוק הגעת לשם.
אנחנו בעצם, אתה יודע, אם ניקח שהיא הגבלה לעולם, נגיד, המחשבים, נכון? שאנחנו מאחסנים בהרדיס שלנו, אז אנחנו ממירים את זה לצפנים של ספרות, 0 ו-1, יש שם מה שנקרא קידוד עם המצבים, אנחנו יכולים ככה לעשות הקבלה כדי ככה, תסייע לנו כדי שנוכל להבין איך עובד קידוד או קריאת הזיכרון?
האמת היא שזה היה אחד האספקטים הכי מפתיעים במחקר שלנו, וגם מחקר שנעשה קצת לפני כן, זה שבאמת הזיכרון המכני הזה, יש לו דמיון רב לזיכרון הדיגיטלי שאנחנו מכירים מהיום יום. כמו שאמרת, המחשבים, טלפונים, הזיכרון מוכסן בצורה דיגיטלית. זאת אומרת, הדבר הזה שאותו אנחנו רוצים לשמור בזיכרון, מיוצג על ידי איזה צופן דיגיטלי, בעיקרון רצף של ספרות שהן 0 או 1, ופיזית, בהתקן זיכרון, הרצף הזה מקודד בסדרה של רכיבים מגנטיים או חשמליים, שאנחנו קוראים להם ביטים, שכל אחד מהם יכול להיות באחד מתוך שני מצבים יציבים. ששני מצבים האלה מייצגים 0 ו-1.
או פנימה או החוצה? זיכרון, מבחינת ה...
או פנימה או החוצה. כן. אני מדבר על רכיבים חשמליים. מסתבר שאצלנו, במערכת המכנית, שגם לה יש זיכרון, קורה משהו מאוד דומה. בגלל כל הצ'קמוקים האלה, נוצרים מין דרגות חופש מכניות כאלה, או מין יצורים מכניים שיכולים לקפוץ פנימה והחוצה מהדף, והם יכולים להיות באחד מתוך שני מצבים. אז זה בעצם סוג של ביט מכני, ושאנחנו מאבטים את היריעה או מותחים אותה, בעצם מה שקורה זה שהביטים האלה משנים מצב, קופצים. אם היית פעם בקולנוע וניסית לפתוח עטיפה של ממתק והוא עשה הרבה רעש,
נכון.
כל פצפוץ כזה זה בדיוק ביט מכני כזה שקופץ, משנה את המצב שלו ומאחסן טיפה מהזיכרון של העיוות הזה שעשית על היריעה עצמה.
אז אם אנחנו בוחנים, כפי שאתה אומר, בקמטים, יש קמט שבולט החוצה, קמט שבולט פנימה, גם בוחנים את האינטראקציה שביניהם, זאת אומרת, כל קמט, כיצד הוא משתלב במרחב, איך נאמר, במרחב המצ'וקמק.
נכון, בהחלט, אני אשתמש בזה.
כן.
זה בעצם, אתה יודע, אמרנו שהזיכרון שלנו, שמצאנו, דומה באיזשהו מובן לזיכרון דיגיטלי, אבל בזיכרון דיגיטלי במחשבים מאוד מקפידים שהביטים יהיו מופרדים, לא ידברו אחד עם השני, לא יפריעו אחד לשני, כדי שהמידע יישמר. אצלנו, במקרה שלנו, להפך, הביטים האלה, הביטים המכניים, מדברים חזק מאוד אחד עם השני, משפיעים אחד על השני. מצב של ביט אחד יכול להשפיע על התגובה של ביט אחר. וחלק מההפתעה היא שלמרות האינטראקציות החזקות האלה, המערכת יכולה לאחסן זיכרון בצורה יציבה. ומעבר לזה, בגלל האינטראקציות, הזיכרון שהמערכת יכולה לאחסן הוא הרבה יותר עשיר. מאשר אם היית מקפיד להפריד בין הביטים האלה, שלא ידברו אחד עם השני.
אם אנחנו לוקחים עכשיו, לצורך העניין, יריעה שכבר, מה שנקרא, צ'קמקתם אותה. יש לה כבר עליה קמטים, ואז אתה לוקח אותה מסביב, נאמר, לחפץ מסוים. היא תקבל את צורתו של החפץ, הקמטים יישארו, יהיו קמטים חדשים, מה יקרה במצב כזה?
אז זה מה שנקרא, מה שאתה מתאר, זה דבר שנקרא זיכרון צורה. זיכרון צורה זה אחד מהדברים שמייחדים מערכות כאלה לא מסודרות, בעיקר יריעות מקומטות. בעצם במידה מסוימת היריעה יכולה לקבל את הצורה שכפית עליה, שעטפת איתה איזשהו חפץ. אבל הדבר הזה קורה בלי שיצרת קמטים חדשים, בלי שעיוותת את המערכת, זה לא נייר אלומיניום שפשוט מקבל את הצורה. המערכת מקבל את הצורה החדשה פשוט על ידי זה שהיא הופכת חלק מהביטים האלה, הכפלולים מחליפים מצב, עד שנוצר מצב יציב חדש, שזאת הצורה שכפית במערכת. זה מה שנקרא זיכרון צורה, זה אחד הצורות הפשוטות של זיכרון במערכות כאלה.
תשמע, אנחנו משיחתנו לומדים גם דברים מדעיים, וגם לומדים שלצורך העניין אפשר ללכת גם לחולצה מקומטת, זה לא נורא, כי אפשר להסתכל ולהגיד, חבר'ה, תראו, היא לא מגועצת, אבל תראו את הקמטים, בואו תלמדו. זה לא סתם.
אנחנו מאוד אוהבים קמטים, בהחלט.
אתה אומר, אתם מגיעים למעבדה עם חולצות מקומטות כדי להיכנס לאווירה, דוקטור יואב, כן?
כן, עכשיו שאנחנו חוגגים את הפרסום של המאמר שלנו, אנחנו בהחלט עושים ערב חולצות מקומטות.
אגב, סבר אוזנינו, באיזה כתב עת הוא פרוסם?
סליחה, באיזה?
באיזה כתב עת פרוסם המאמר שלנו?
כתב עת שנקרא PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences של ארצות הברית, זה כתב עת מכובד בארצות הברית, כמובן בינלאומי.
מהמכובדים בתחום, נזכיר.
כן, אפשר להגיד. וזהו, אני חושב ש... אתה יודע, אפשר לדבר קצת על מה זה טוב, הדבר הזה מעבר.
זהו, פשוט, אבל תם לו זמננו.
מאה אחוז.
כן, כן, אז אנחנו נאסוף פה את הגמתים מהשולחן. נאמר תודה רבה לדוקטור יואב לחיני, ראש המעבדה לדינמיקה של מערכות מורכבות, בית הספר לפיזיקה אסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה, ולכולנו עכשיו יש זיכרון פיזיקלי מצ'וקמק מהשיחה איתך. תודה רבה, יואב.
תודה רבה, תודה רבה לך.
כאן תרבות שלושה שיודעים. עכשיו הזמן לחשוב האם אתם אומרים חטא או חטא, עין או עין, והאם אתם יודעים שסמדר כהן לשונאית הבית כבר איתנו על הקו. אז מתוך שלוש השאלות הללו, אחת בטוח אנחנו יודעים. שלום סמדר, בוקר טוב.
בוקר טוב נתיב, מה
שלומך? אגב, שלומי מצוין, תראי, פעם ברדיו את שידרתי בעלומיים, כמו שאומרים, אז דווקא היו אומרים חטא ועין, היום אנחנו כבר לא חייבים, נכון?
נכון, אתה ממש צודק. תראה, מה זה אנחנו לא חייבים? אבא בן דוד, יועץ הלשון המיתולוגי, באמת אימץ את מה שאליעזר בן יהודה אימץ בזמנו, והוא, בואו נשתמש בשפה המופתית, בהגייה המופתית של העברית, ומתוך המחשבה הזאת של ההגייה המופתית, היה ברור לכל שההגייה המזרחית היא ההגייה המופתית, ושאותה יש להנחיל, וגם בה יש להשתמש בכלי השידור, כדי שבאמת הציבור ישמע את לשון המופת וישתמש בה גם הוא.
אגב, היה בזמנו גם את הרייש, זאת אומרת, הייתי צריך לומר סמדר.
נכון.
כאן תרבות, כאן תרבות, סמדר.
אז באמת הספרית האחרון, זה נכון. אז באמת בחדשות, עד לפני ממש שנים אחדות, עוד שמרו לפחות על הרייש, על חט ועין, עדיין שומרים מעט קרייננו הוותיקים, שעדיין, אתה יודע, זה טבוע בהם, שכאשר הם קוראים חדשות, הם יאמרו חטא ועין, כפי שהלכה...
הם לא משתחררים מהרייש? כן, אוקיי, בסדר, מהרייש, כן.
אבל, יש לציין, וזה אולי הדבר החשוב והמעניין, שבשנים האחרונות מתפרסמים עוד ועוד מחקרים בעניינו, אם אנחנו נפגוש את קריינינו, אפילו הוותיקים ביותר והמהודקים ביותר, בפגישת קפה, אחר הצהריים, לא במסגרת עבודתם, סביר מאוד להניח שהם לא יאמרו לא חטא ולא עין בדיבור החופשי והטבעי שלהם.
אגב, דני
רש אולי.
דני כנר חברנו, לא דן כנר כמובן, כאשר פוגשים אותו במסדרון, הוא מדבר ברש.
נכון, אבל אם
הוא עדיין מדבר ברש.
אבל אם תדבר איתו מחוץ למסדרונות הרדיו בשיחת טלפון, אז לא אחת גם יצא לך לשמוע אותו בלי רש של ממש.
רק עוד גילוי אחרון, דן כנר גם הוואטסאפים שלו מנוקדים.
זה נכון מאוד.
יש לו ניקוד בוואטסאפ. יפה.
והוא מנקד בעצמו, לא תוכנת נקדן שמנקדת בעצמה.
שזה מדהים.
אלא הוא עצמו יודע לנקד, נכון?
אז חשפנו סודות. זהו, אני רוצה לשאול אותך, חשפנו סודות, אבל יש מחקר, מחקר. בוא נדבר על המחקר, חטא ועין, חקרו את זה.
יש כמה וכמה מחקרים שעוסקים בשאלה, האם יכול להיות שאותו אדם, כפי שדיברנו כרגע, האם יכול להיות שאותו אדם ידבר לעתים בחטא ועין, ולעתים בחטא ועין רגילות, כפי שאתה ואני הישראלים הפשוטים מדברים בהן. ובעצם זה מכניס אותנו לסוגיה מחקרית שאנחנו מכירים אותו כבר המון המון שנים, אפילו מראשית העברית יש דיונים במקורותינו גם על האם כן או לא הוגים חטא ועין, מי הוגה אותם ובאילו תנאים, ואנחנו גם יודעים למשל שבגמרא למשל אנחנו מוצאים שיש אנשים ממקומות מסוימים שאסור להם לעבור לפני התיבה, כלומר אסור להם לקרוא בתורה. למי? לחיפנין, לביישנין ולטבעונין. כלומר, לאנשים מחיפה, מבית שען ומטבעון. מדוע?
למה מחיפה אסור?
מכיוון שהם לא הוגים נכון את האלף והחטא. הם הוגים א' כמו עין ועין כמו א', כך כתוב לנו בגמרא. אנחנו למדים מכך שכבר אז היה ערעור של הגרוניות, כפי שאנחנו קוראים לזה, והערעור הזה הוא הנושא של מחקרים רבים מאוד היום בתחום העברית המדוברת. אחד המחקרים החדשים ביותר, ממש שעדיין נמצא במחבש הכתיבה, הוא מחקר לעבודת תזה, עבודה לתואר שני של אחת
איך אמרת? מחבש הכתיבה?
כן, מחבש ה... אתה יודע...
טוב שלא אמרת שהוא עדיין בתוך מעבד התמלילים. הוא עדיין במכונת הכתיבה, מחכים לדיו...
הוא עדיין במכונת הכתיבה.
מחכים לדיו שיגיע, הוא בדרך, כן.
נכון, אז תלמידה יקרה שלי, ושמה ענבר דהן, במסגרת עבודת התזה שלה, אצל דוקטור רועי גפטר, מן המחלקה ללשון העברית באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, חוקרת את לשונה של מרגול, מרגלית צנעני, מהבחינה הזאת, ובודקת האם יכול להיות שלמרגלית צנעני לעתים יש חטא ולעתים אין חטא, או כלומר יש חטא ולעתים יש עין ולעתים יש עין, ובאופן די מפתיע היא גילתה שאכן אפילו מרגלית צנעני שנחשבת בעיני רבים כי משמרת ההגייה הגרונית של היצורים הללו, אפילו היא באותם השירים, באותם המקומות, יש לה כבר התערערות או שינוי. היא לקחה שני שירים שמרגול הקליטה בשנות ה-80, ובדקה את ההקלטה של שנת 1985-6, ובדקה אחר כך גם הקלטות מאוחרות יותר של שנות ה-2000 של אותם השירים.
ומה, המאוחרים יותר מתחילים בחיפופים?
נכון, בדיוק, וגילתה שבאמת בשירים שהוקלטו בשנת 1985-6 עדיין יש חט ועין ממש כהלכה, ואילו השירים שהוקלטו בשלב מאוחר יותר כבר אינם שומרים על החט ועין האלה, והיא גם בדקה דיבור שלה בכל מיני תוכניות אירוח וכדומה, וגם בהן היא גילתה שככל שהסביבה שלה משתנה, כך זה משפיע על השפה שלה, כלומר, בעצם היא מחזקת כאן דבר שאנחנו כבר מדברים עליו הרבה מאוד שנים, שיש כאן איזושהי התנאיה חברתית, סביבתית, תרבותית, לאופן ההגייה, וזה לא רק באמת הגייה של מוצא. זה שאתה תימני לא בהכרח אומר שתמיד תאמר חט ועין כהלכתן, אלא זה יהיה תלוי במי יהיו האנשים שסביבך. אם אתה נמצא בראש העין, למשל, כפי שהוכיח רועי גפטר, אתה לחלוטין תאמר חטא ועין, ואתה לא רק תאמר אותם, אלא גם תהיה גאה בהן, וגם תראה בהן חלק מן הזהות האתנית שלך. אבל אם אתה תימני שגדל בראש העין, אבל עבר לגור נגיד בתל אביב, אז זה כבר לא תופס. כבר תדבר יותר קרוב לעברית הישראלית, כפי שאנחנו מכנים אותה, וזה משתלב הרבה מאוד עם מחקרים רבים ודיונים רבים שנעשים בסוגיית ההגמוניה האשכנזית או ההגמוניה הלשונית או האליטה החברתית וכל מיני מינוחים סוציולוגיים כאלה ואחרים על העניין הזה, שבעצם כשיש לך איזשהו רצון להשתלב באליטה, בחברה...
אז אתה משנה את עצמך כדי להתאים לסביבה, את משנה את...
נכון. וחלק מהשינוי הזה, כמו שלפעמים אנחנו רואים בני נוער שמתלבשים באופן שחבריהם מתלבשים רק כדי להיות כמו כולם, אז השינוי הזה הוא גם קורה בשפה, הוא קורה באופן שבו אתה מדבר, במילים שאתה בוחר, אבל מתברר שגם במבטא שאתה מאמץ לעצמך של מאפיינים מקטלגים, אם אתה הוגה חט ועין, אתה נחשב למקוטלג, אתה שייך באופן אוטומטי למוצא אתני מסוים, גם אם המראה החיצוני שלך לא יעיד על כך. אבל אם אתה מטשטש אותם, אז אתה פתאום שייך לחברה הכללית ש... בעצם היא החברה ההגמונית, זו שקובעת בעצם את המעמד, את המקום שלך.
אסמדר, אני יכול לומר לך שאת שייכת לתוכנית שלנו, כי את לשונאית הבית שלנו. היות וזמננו כבר מתקצר לו, והשעון מראה לנו שנגמר לנו הזמן, אז אנחנו נודה לך רק לסיום. אותך לפעמים אנחנו גם תופסים בהגייה הזו. זה אומר שאת מקפידה על הלשון העברית, וזה מאוד יפה. נדבר בראש, נאמר תודה רבה לאסמדר.
תודה נסים, גם לך, יום נעים.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז אז באווירת הרי שאנחנו נאמר לכם תודה רבה, אנחנו מסיימים כאן שעתיים של שלושה שיודעים, רוצים לגלות לכם שאנחנו ניפגש גם הערב בשמונה בשידור החוזר. אנחנו נהיה כאן גם מחר בשבע בבוקר, שוב לשעתיים נוספות. שרון קנטור תשוב אלינו בקרוב, שהיא תחזור מן השליחויות המדעיות שלה. אנחנו נאמר תודה רבה לעורך רז חסון, למפיקה אלכס לויקר, על הביצוע הטכני זהו סופר די-ג'יי אלון מקלר, כאן באולפן נתיב רובינזון. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להיכנס לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. גם אפשר להזיל לנו כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם בספוטיפיי, גם באפל וגם בגוגל. מיד אחרינו, ענת שרון בלייס הבוקר בגם כן תרבות, עם החיוך הג'ינג'י שלה. מיד תהיה כאן באולפן עם כל הצוות כולו של גם כן תרבות. נאחל לבריאות טובה לגואל שישוב לנו בקרוב, אז כאמור ענת תהיה איתכם מיד לאחר החדשות. ובשם כולנו נאחל לכם כמובן יום טוב מלא ידע.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.